אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כבר יותר מחצי שנה, עוד רגע 200 ימים, נמצאים 133 ישראלים בשבי חמאס. ישראלים שהוצאו מבתיהם בכוח, באלימות, נחטפו בידי מחבלי חמאס, ג'יהאד איסלאמי והספסוף פלסטיני לשטח הרצועה. נשים, גברים, חיילים, חיילות, שכל יום שלהם שם הוא גיהנום. יש בהם פצועים, חולים, נשים וגברים שנאנסו והושפלו. הלב לא מצליח להכיל את גודל הכאב שלהם ושל בני המשפחות שלהם שממשיכים להילחם בחירוף נפש להביא לשחרורם. בחצי השנה הזו צהל לחם בעוצמה גדולה בשטחי הרצועה ורשם הישגים ניכרים. פעמים בודדות, מעטות מדי, מבצעים הירואיים לשחרור חטופים אפילו הצליחו. אבל כעת צהל בכוח קטן מאוד ברצועה, איראן יורה טילי שיוט וטילים בליסטיים לצד יותר מ-200 כתב"מים על שטח ישראל, והשיח על עסקה מעט פחת. השיחות מול חמאס באמצעות מצרים, קטר וארצות הברית, המדינות המתווכות, נראה תקוע יותר מאי פעם. אז איך שוברים את המבוי הסתום הזה? שלום, אתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. אנחנו רוצים לנסות להבין איפה עומדת עסקת החטופים. אירועי 7 באוקטובר גרמו לנו להבין שאנחנו בראש ובראשונה לא ממש מבינים. לא את האינטרסים ולא את קו המחשבה של חמאס, מנהיגיו ואנשיו. דוקטור מיכאל מילשטיין הוא ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר במכון המדיניות והאסטרטגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. איתו ננסה לנתח את התשובה האחרונה של חמאס להצעת המתווכות שלדברי אנשיו לא דחה אותה אלא רוצה רק לשפר אותה. אבל ראשית, סולמן מסוודה, כתבנו המדיני, יסביר את ההודעה החריגה של ראש המוסד דדי ברניה, לפיה התשובה האחרונה של חמאס להצעה הנדיבה של ישראל מוכיחה שחמאס כלל לא מעוניין בעסקה. שלום סולימן.
שלום יואב.
אז איפה זה עומד עכשיו המשא ומתן על עסקת החטופים?
אנחנו כרגע במבוי סתום. העדכון האחרון הוא שחמאס החזירו תשובה, והתשובה שלהם אומרת, תשובה חדשה צריך להגיד יחסית, שאומרים, קודם כל אנחנו רוצים הפסקת אש של 6 שבועות, אחר כך אנחנו נתחיל לשחרר חטופים במתווה ההומניטרי. עכשיו, יואב, זה דבר שהוא ההפך הגמור מכל מה שסוכם בין שני הצדדים דרך המתווכות עד עכשיו, שמתחילים בהפסקת אש ושחרור חטופים, ואז מתקדמים הלאה, מסיימים את השלב הראשון, עוברים לשלב השני, ואז לשלב השלישי. אבל כבר מעכשיו חמאס אומרים, אתם רוצים שנשחרר חטופים, קודם כל תפסיקו את המלחמה, תפסיקו את הלחימה לשישה שבועות, אחר כך נדבר.
בעצם הקשחה מאוד גדולה בעמדות של חמאס, אם אני מבין נכון.
זו לגמרי הקשחה הגדולה בעמדות שלהם, ובישראל גם מבינים את זה, ולכן אנחנו ראינו את אחת ההודעות, הייתי אומר הכי חריפות של המוסד, שיוצאת ממשרד ראש הממשלה בעקבות התשובה של חמאס. אם אני אצטט קטע קצר מההודעה, שם נכתב, דחיית הצעת 3 המתווכות שכללה מרחב משמעותי ביותר של גמישות מצד ישראל, מוכיחה כי סינואר אינו רוצה בעסקה הומניטרית ובהשבת החטופים, וממשיך לנצל את המתיחות מול איראן ולחתור לאיחוד הזירות והסלמה כוללת באזור. מה למעשה המוסד כאן ואומר? אומר, אנחנו הלכנו כברת דרך, כל הצוות, כל קבינט המלחמה, כשבשורה התחתונה סנואר לא באמת רוצה לשחרר חטופים, או אם נדייק, הוא כן רוצה לשחרר אותם, אבל במחיר. והמחיר הזה מאוד מאוד גבוה מבחינתנו, מבחינת הקבינט, מבחינת ישראל, מבחינת ראש הממשלה, והוא הפסקת המלחמה, ואנחנו לא נקבל את הדבר הזה.
בהודעה החריגה הזאת שציטטת מצד המוסד שיצא מלשכת ראש הממשלה, מדובר על מרחב גמישות משמעותי. בואו ננסה לנתח את המילים האלה במילים לא מכובסות. בעצם התקפלנו?
לא הייתי אומר שהתקפלנו, כי אם היינו מתקפלים, היינו מסכימים לדרישות חמאס כולן, וזה הכנסה בלתי מוגבלת, בלי בידוקים של תושבים לצפון הרצועה, פתיחת כל המעברים והכנסת סיוע בצורה בלתי מוגבלת, וגם הפסקת המלחמה. עכשיו, כרגע אנחנו בסוג של הפסקת לחימה. האם התושבים שרוצים לחזור צפון החוזרים? התשובה היא לא. אפילו בימים האחרונים אנחנו רואים סרטונים ועדויות של תושבים מרצועת עזה שמנסים לחזור צפונה, וברגע שהם מתקרבים לאזור הזה, לאזור המחסום, כוחות צהל יורים עליהם, וגם יש הרוגים לפי הדיווחים. העניין השלישי, הסיוע ההומניטרי. הסיוע ההומניטרי נכנס לא בלי הגבלה, אבל הוא כן נכנס מכמה אזורים וכמה מחסומים שבעבר לא נכנס אליהם. האם ישראל מתקפלת בהקשר הזה? אני לא חושב, אבל מהצד השני כן היו ויתורים מרחיקי לכת. כלומר, מספר התושבים שיחזרו צפונה, ישראל בהתחלה הסכימה למספרים מאוד נמוכים, ולאט לאט ראינו שהמספר הזה גדל, לבקשת המתווכות אגב, ואז ראינו שחמאס לא מעוניין. ראינו גם שצהל הוציא כוחות, נכון, זה גם יצא כדי לתת לכוחות לנוח ולהתכונן לקראת לחימה נוספת, אבל גם זה היה סוג של להראות רצון טוב למתווכות שאפשר לעשות את הדבר הזה, וגם כאן חמאס לא הסתפק בעניינים האלה. אז בשורה התחתונה, אם ישראל התקפלה, אני לא חושב, אבל היה אפשר לעשות עוד ויתורים, והדבר הזה נמצא במחלוקת בתוך קבינט המלחמה. האם היה אפשר לעשות עסקה? זו השאלה, יואב, שמלווה אותנו כבר הרבה זמן, ומשפחות החטופים אומרות, היה אפשר לעשות עסקה כבר לפני הרבה זמן.
אנחנו היום מבינים, ראש הממשלה, ביבי נתניהו, הוא המכשול העיקרי מהצד הישראלי לעסקה.
אבל השאלה, באיזה תנאים ובאיזה מחירים? כי המחירים שחמאס דורש כרגע רק עבור השחרור ההומניטרי, מבחינת ישראל אפשר לקבל אותם רק בעבור שחרור כל החטופים, כולל החיילים, כולל הגברים שלא נכללים בשחרור ההומניטרי. מבחינת נתניהו הוא אומר, אני לא אוותר על כל הקלפים שיש לי כרגע בשביל שחרור מיידי, נכון, עד כמה שזה חשוב, ופדיון שבויים. מבחינת ראש הממשלה צריך להשאיר קלפי מיקוח להמשך, ולא נכון לוותר על הכל כרגע.
אז על מה בעצם יש הסכמה? ויכול להיות שחלק מהסעיפים שכבר הוסכמו בתשובה הזאת של חמאס, יש חזרה לאחור מהם?
יש הסכמה על כמה דברים. קודם כל, הוצאת כוחות צהל ממרכזי ערים, הכנסת הסיוע ההומניטרי והחזרת תושבים עזתים לצפון הרצועה במספרים גדולים. עכשיו, חילוקי הדעות כאן היא על ההמשך, מה יקרה אחר כך. כי נכון, אנחנו מסתכלים על השלב הראשון ואחר כך אומרים, בואו נראה איך מתקדמים הלאה. מבחינת סינואר אין דבר כזה, בואו נראה איך מתקדמים הלאה. הוא רוצה לסגור את הכל כאן ועכשיו, ולקבל ערבויות על כך שבשלב השלישי, ישראל מסיימת את המלחמה ולא חוזרת להילחם בעזה, והדבר הזה לא מקובל כאן בישראל.
אז אחרי ליל הכתבאמים והטילים מצד איראן, במה מתעסקים עכשיו בקבינט המדיני-ביטחוני וקבינט המלחמה? בניסיון להבין האם מגיבים או לא? וזנחו את עסקת החטופים, או שגם עסקת החטופים על השולחן?
יש הרבה דברים על הפרק. לצערנו אנחנו רואים שעסקת החטופים כבר לא בראש סדר העדיפויות בגלל המתקפה שהייתה כאן מצד איראן, אבל העניין הזה עדיין חשוב ועדיין עוסקים בו. לשאלתך, כן מתכוננים לקראת התגובה למתקפה האיראנית. השאלה איך ומתי ואיפה. השאלות האלה מאוד כבדות וצריך לשקול אותן. העניין של החטופים, כרגע, ממה שאני מבין מהצד הישראלי, אין כוונה ליזום עוד מתווים, מכיוון שבישראל אומרים, סינואר לא רוצה עסקה, ואנחנו לא רוצים להראות שוב שאנחנו מתגמשים, כי זה קצה גבול היכולת שלנו מבחינת ויתורים והצעות שיכולנו להציע עד עכשיו. השאלה השלישית והמחרת, בשני הצדים אגב, גם איראן וגם החטופים, היא מה אתה עושה בהמשך בעזה? האם אתה נכנס לרפיח? האם אתה עושה עוד מבצעים שיאותיתו לחמאס, שאם אתה לא תבוא לעסקה, אנחנו הולכים עד הסוף, מה שנקרא הניצחון המוחלט, כפי שנתניהו אוהב לקרוא לזה?
לפני כמה ימים סיפרתי למפקדים שלכם, קיבלתי כובע ועליו שתי מילים, ניצחון מוחלט. וזה תמצית המדיניות שלנו, ניצחון מוחלט על החמאס. עכשיו, הניצחון המוחלט הוא חיוני.
והשאלה כרגע, האם באמת יש תאריך לרפיח? ראש הממשלה אומר שיש תאריך, אבל התאריך הזה יואב לא מספיק, כי אתה צריך לראות האם יש לך מספיק כוחות לזה, האם אתה ערוך לכל הזירות, גם בצפון, גם באיראן, גם בעזה, וגם בתוך שטח ישראל. והשאלה השלישית, האם יש לך מספיק תחמושת לכל הזירות האלה? אני לא בטוח שהתשובה חיובית לכל השאלות האלה, ותוסיף על כל מה שאמרתי כרגע, האם יש לך תמיכה אמריקאית ואזורית לעשות את כל המהלכים? אנחנו כבר רואים שאין תמיכה אירופאית ואמריקאית לתקוף את איראן חזרה. אנחנו רואים שאין תמיכה אמריקאית להיכנס לרפיח בתנאים הנוכחים. ואנחנו גם רואים שאין הסכמות בתוך הקבינט עצמו איך להתקדם בעזה ואיך להתקדם בסוגיה האיראנית ואיך להתקדם בצפון. כך שלא ברור שקבינט המלחמה יודע בדיוק כרגע מה לעשות.
ורק נזכיר שנתניהו פרסם סרטון שבו הוא אומר, יש תאריך.
הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה, יש תאריך.
וביממות האחרונות אנחנו שומעים שהתאריך או שונה או הוקפא או נדחה.
מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, אתה עם ההתפתחות המעניינת בסיפור הזה.
נכון, מיכאל. הערב אנחנו יכולים לדווח שהתאריך, תאריך היעד לכניסה לרפיח, הוא נדחה. אנחנו לא יכולים לומר מעבר לכך.
אני בטוח שיש תאריך. השאלה שוב, מעבר לתאריך, האם אתה מוכן גם מבחינה מבצעית וגם מבחינה מדינית לעשות את הדבר הזה? וכרגע העניינים האלה בסימן שאלה.
לסיום, סולימן, הלחץ הציבורי, ההפגנות של משפחות החטופים, משחק איזשהו תפקיד בעיניך?
הוא משחק תפקיד מאוד גדול. אנחנו ראינו איך ההסלמה בהפגנות מצד משפחות החטופים כן הביאו לשינוי כלשהו ולשיגור משלחות. השאלה כאן כרגע, עד כמה אתה משפיע אישית על האנשים שנמצאים שם, עד כמה אתה משפיע על ראש הממשלה, עד כמה אתה משפיע על ראש המוסד, על ראש השבק, על ניצן אלון, על גל הירש, כל האנשים האלה שאמרתי כרגע, ברור שהם רוצים לראות את החטופים חוזרים. אבל לכל אחד יש גישה אחרת, יש מי שחושב שצריך לתת ויתורים מרחיקים לכת, ויש כאלה שחושבים שפחות. אבל בשורה התחתונה, נדמה לי יואב שהאיש שצריך ללחוץ עליו הכי הרבה כרגע זה סינואר. ואנחנו רואים אגב גם מצד האמריקאים אמירות מאוד קשות בימים האחרונים שאומרות, אנחנו נתנו לסינואר את כל מה שהוא דרש והוא החזיר לנו תשובה שלילית והוא לא רוצה עסקה. השאלה איך אתה לוחץ אותו כרגע? בישראל אני חייב להגיד תולים תקוות במתווכות בקטר, במצרים, בעיקר בקטר, כדי שילחצו על חמאס, אולי יגרשו את הבכירים שלהם, אולי יפסיקו את המימון. הדבר הזה לא קורה כרגע, ולכן בינתיים אין לחץ כלשהו על סנואר להגיע לעסקה, ולא ברור באמת מה יניע אותו לעשות את זה.
סולי, תודה רבה.
תודה.
מיכאל מילשטיין הוא ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. איתו ננסה להבין ולפצח מה סינואר וחמאס רוצים, אם אפשר בכלל להבין, ובעיקר איך מתקבלות שם ההחלטות. שלום מיכאל.
שלום יואב.
למה בעצם חמאס דחה את ההצעה הישראלית? מה האינטרסים? מה סדר העדיפויות?
כן, אז אתה יודע, יואב, צריך גם להיכנס כאן לתוך המינוחים הספציפיים שחמאס נוקט בהם. הוא לא אומר דחיתי, הוא אומר אני רוצה לעשות שינויים בהצעה שהוגשה לי, והייתי אומר שני דברים מרכזיים. קודם כל, כשאתה מסתכל על הנוסח של מה שהוגש ביום שבת, אפשר לראות שחמאס מאוד הקפית באופן שבו היא מגדירה את הדברים החשובים לה באמת. אתה מסתכל על איזה דברים הם לא מוכנים להתגבש לגביהם, אתה רואה את נושא הפסקת הלחימה, את נושא חזרת העקורים מהדרום צפונה, ואת נושא שיקום עזה והנסיגה מלאה של צהל מהרצועה. כלומר, כל הדברים שבריאת חמאס גם ימחישו שהם מחזירים את גלגל ההיסטוריה לשישה באוקטובר, לפני המלחמה, וגם שהם עצמם שרדו. איפה לדוגמה הם אומרים, אוקיי, על זה אפשר להתפשר, כאן פחות אנחנו מתעקשים, דווקא עניין האסירים. אתה רואה שבסופו של דבר הם מוכנים לדבר על המפתחות, על ההיקפים, על הקטגוריות, ומהבחינה הזאת אני חושב שחמאס יחסית הקביט בתביעות שלה. איפה אנחנו רואים בעיניי סוג של שינוי בהשוואה לכל מה שחמאס הציגה בשבועות, אולי אפילו בחודשים האחרונים, הם פתאום משלבים מחדש את המונח הפסקה תמידית וקבועה של המלחמה, לא רק הלחימה. וכאן אני חושב שקרה משהו בשבוע האחרון שגרם להם לנסח ככה במידה מסוימת יותר נוקשה את התביעה הזאת, שאגב לא הופיע לגמרי בכל הנוסחים של השבועות האחרונים.
אז מה זה הדבר הזה? מה הדבר שקרה בשבוע או בשבועיים האחרונים שגרם להקשחה כל כך גדולה הזאת של עמדות חמאס?
אז כאן לדעתי יואב קרה בעצם שילוב בין כמה דברים. קודם כל, צהל נסוק ברובו מעזה. יש עדיין פעילויות פה ושם ואפילו תמרונים ככה מוגבלים, אבל באופן כללי הנוכחות הצבאית הרבה יותר מוגבלת מאשר בחודשים האחרונים. הסיוע הבינלאומי נכנס בהיקפים חסרי תקדים לעזה, אפילו דיברנו על יום אחד שבו היו 500 מסעיות שנכנסו מכמה מעברים לתוך הרצועה. הלחץ הבינלאומי על ישראל גדל, וגם ישראל עצמה מתחילה להסיט את העיסוק שלה לעניינים אחרים, כמו לדוגמה איראן. אומר לעצמו יחיא סינואר, במצב כזה, זה לא שאני לא רוצה עסקה, אני כן רוצה עסקה, אבל יכול להיות שאני מצליח להשיג אותה ביותר אילוצים על ישראל, ובפחות תביעות ממה שאני נדרש. כי בחלק מהדברים, כמו לדוגמה נסיגת כוחות צהל, זה כבר מתחיל להתממש בין כה. אז אין טעם שאני אתמקח על זה עם הישראלים, ולכן אנחנו רואים בעצם עמדה שהיא יחסית יותר נוקשה מאשר זאת שראינו ממש עד לפני שבוע.
ההצעה האחרונה, מיכאל, הייתה הצעה שהגיעה מצידן של המטווחות, מצרים, קטר וארצות הברית. האם הלחץ שהשלוש המטווחות האלה מפעילות על חמאס עובד?
אז הייתי אומר, יואב, הוא עובד, וכנראה שהוא לא דבר שהוא חסר משמעות לגמרי בעיני חמאס, כי העובדה היא שהם לא אמרו לא, ואנחנו עודפים את ההצעה ולא מוכנים לדבר עליה, אלא כן, בוודאי שאנחנו מוכנים לדבר עליה ממש. עד אתמול הדוברים של חמאס עולים, וממש מדגישים שהם לא דוחים את ההצעה, אבל כן רוצים להכניס בה כל מיני שינויים שבראייתיים הם מהותיים. אבל כנראה שזה לא לחץ שהוא אינטנסיבי מדי, כלומר שהוא ממש סוג של אקדח לרקה של חמאס, שאומר או שאתם חותמים על זה והולכים עם העסקה, או שאנחנו מתחילים לשבור את הכלים. עכשיו, כשמדברים על מה שאנחנו קוראים לו המטווחות, צריך רק לעשות כאן הבחנה. מצרים וגם ארצות הברית שנכנסה ממש במלוא משקלה לאירוע, הן באמת מטווחות. קטר היא יותר בעת כוחה של חמאס, ולגבי קטר אני אישית תמיד קצת חשדן, כי תחושתי שתמיד הם יכולים לעשות הרבה יותר, הרי אם הם רוצים, הם ממש יכולים להיים על הנהגת חמאס, שהם מעיפים אותם מדוחה, או שהם מפסיקים להם את הסיוע הכלכלי, אבל כנראה שאנחנו אפילו לא התחלנו לדבר על סוג הזה של מנופים, ולכן חמאס לא מרגישה שהיא במצב של ממש התאבדות, אם היא לא תענה באיזושהי צורה חיובית ליוזמות, ולכן אני חושב שמבחינה הזאת, אני חושב שנעשו כאן לחצים, אבל אי אפשר להגיד שממש חסרי תקדים, או כאלה שמביאים את חמאס לחשיבה מחודשת על כל ההתנהלות שלה בנוגע לעסקה.
בוא ננסה רגע להבין את תהליך קבלת ההחלטות בחמאס, אם בכלל אנחנו יכולים לנסות להבין את הדבר הזה, אחרי 7 באוקטובר צריך מאוד לסייג את מה שאנחנו יודעים, אבל איך בעצם מגובשת העמדה לפי מה שאתה מבין של ראשי התנועה, בהתחשב בעובדה שמאוד מסורבל וקשה להגיע אל סינואר ומקום המסתור שלו, וגם נוכח היחסים הלא משהו נאמר עם אסמאעיל הנייה, שהוא לעצמו יש לו איזשהו מחיר שהוא רוצה לגבות עכשיו מישראל.
נכון, זאת בעצם, יואב, שאלת מפתח. בעצם הדינמיקה הבסיסית של איך מתנהל גיבוש העמדות, גיבוש האסטרטגיה של חמאס בנוגע לעסקה, וכאן חשוב מאוד לשים דגש על שני מונחי יסוד, שלמרות המלחמה ולמרות התהפוכות ולמרות כל הדרמות שחווינו בחצי שנה האחרונה, אנחנו רואים שעדיין נשמרות בתוך חמאס. המונח הראשון הוא איג'מע, קונצנזוס, שתמיד לאורו מקבלים החלטות בחמאס, והשני הוא שורה, התייעצות, שהיא ממש עקרון יסוד, שגם כשאתה נמצא במנהרות בחאן יונס, או שאתה לא מצליח ליצור קשר רציף עם העולם, אתה תקפיד להגיע לנקודה שבה אתה מקבל היזון על העמדות שאתה מציג. וכאן באמת צריך לומר שהיו אגב נקודות במלחמה הזאת, שבה באמת העסק של תקשורת בין המנהרות בחאן יונס למשרדים בדוחה היה הרבה יותר סבוך, כשצהל באמת פועל עם ארבע אוגדות מתמרנות שנעות כל הזמן מעל המנהרות בעזה. נכון להיום נראה שזה פחות סבור, זה עדיין לוקח זמן, מפני שחמאס מאוד מקפידה על כל העקרונות של ביטחון שדה, הם לא רוצים שישראל גם בשלבים האלה, היותר מצומצמים של הלחימה, תגלה משהו לגבי מקום התמרצותם של סינואר או של מוחמד דף. אנחנו רואים שגם בעיתות היותר סבוכות של המלחמה, העיקרון הזה של השורה, של ההתייעצות, נשמר, ועוד דבר שנשמר, זה יחס הכוחות בתוך הנהגת חמאס. שכאן בעיקר מה שבולט, זה העובדה שמי שלכאורה מוצג כמנהיג העליון, סמלית, כיותר גבוה בהיררכיה, אסמאעיל הנייה, שהוא יו"ר הלשכה המדינית, הוא לא בהכרח בעל המשקל היותר משמעותי בקבלת ההחלטות, כי מי שבאמת יש לו את המשקל, כמעט הייתי אומר אפילו הסופי, גם בנוגע ללחימה וגם בנוגע לעסקה, זה יחיא סינואר, המפקד של חמאס בשטח, ואנחנו רואים שאפילו אחרי אירועים די דרמטיים, כמו שהיו לנו בשבוע שעבר של חיסול שלושת הבנים של אסמאעיל הנייה, זה לא משהו של דוגמה מטה לגמרי את תהליך קבלת ההחלטות בחמאס, מעכשיו יש להניה יותר משקל, ובכלל כל המהלך הזה מערער לגמרי את תהליך קבלת ההחלטות או את הכוח של הנהגת החוץ, לא. זה מפריע ליום, יומיים, שלושה, אבל חוזרים לתהליך קבלת ההחלטות הסדור, וגם למשקל היותר בולט שבו ניתן להנהגת עזה וסינואר יותר כוח בקביעת הקו הכולל של ההתנהלות.
הודעה מאוד חריגה יצאה השבוע מפיו של המוסד דרך לשכת ראש הממשלה, וראש המוסד דדי ברנע קובע חמאס לא רוצה עסקה. זה המצב?
אז כאן אני, יואב, אני יתאר דבר שאני אקרא לו תפיסתי שלי. יכול להיות שאתה יודע, במערכת יש כל מיני פרשנויות שונות, אני מזכיר, זה גם מערכת שטעתה לאורך הדרך, וכמובן בשבעה באוקטובר, ככה שממש בריא שיהיה דיון, אפילו דיון ביקורתי ונוקב על האמירות האלה. תחושתי שלי, או הערכתי שלי, היא שחמאס, ובעיקר יחיא סנואר, כן מעוניינים בעסקה, לא בכל מחיר ולא בכל זמן. לדוגמה, כמו שתיארנו, בשבוע האחרון, חמאס מרגישה יותר נינוחה. מבחינתה להגיע מהר לעסקה, כרגע, זה יכול להיות קצת לאבד קלפים. אבל באופן עקרוני, אתה תשאל את יחיא סנואר אם הוא מעוניין להפסיק את המלחמה. כל עוד הוא ממשיך להיות בעל המעמד של מי ששרד בעזה, ומצליח להבטיח שהמלחמה מסתיימת, או לפחות ישראל רומזת על זה, שהיא מסיימת לטווח הנראה לעין את המלחמה, אני לא חושב שזה דבר שהוא פוסל. ולכן אני חושב שאם לדוגמה שני הצדדים, ישראל וחמאס, מגיעים לתוך מרחב שבמסגרתו אפשר לדבר עם חמאס, הדברים שבאמת חשובים לה, שזה חזרת העקורים גם אם בהדרגה וגם אם על פי קריטריונים מוגבלים שמוסכמים על ידי שני הצדדים, או נסיגה מסוימת של כוחות צהל, כמובן, הפסקת של הלחימה לכל פרק הזמן שבו מתבצעת העסקה, ואולי אפילו דיון או תחילת שיח על מהלכים יותר מרחיקי לכת של הפסקת המלחמה, אני חושב שיש כאן מרחב של הסכמה אפשרית ובניית סולם, שבמסגרתו בעצם אף אחד מהצדדים לא יקבל כל מה שהוא רוצה, אבל ישראל כן תקבל את החטופים גם אם בפרק זמן ארוך, וכמובן כל נקרא לזה במרכאות, הקונצים האפשריים שחמאס יעשו בדרך, והם יעשו, אבל יש כאן פתח לתחילת תהליך, כלומר לתחילת שחרור של חטופים, זה כמובן יתבע מישראל דברים מאוד דרמטיים, ולא רק בתחום האסירים, אלא גם בהיבטים של המציאות בשטח, וכאמור, בעיקר נושא חזרת העקורים צפונה, והנוכחות של צהל בתוך עזה.
אז אם אני צריך לסכם, מיכאל מילשטיין, נדמה שלבחינתך אתה רואה שיש מרחבי תמרון בתוך המסע ומתן שיכולים להביא לאיזושהי עסקת שחרור חטופים, בישראל הרבה יותר פסימי ממך.
אתה יודע, יואב, אני לפני השבעה באוקטובר, הייתי אחד הקולות היותר ביקורתיים נגד המדיניות של ישראל בעזה, לא שאמרתי שהולכת להיות מתקפה ענקית כמו שהייתה, אבל כל הזמן ביקרתי את הגישה שאומרת חוסר הבנה מספקת לגבי ההיגיון האידיאולוגי של חמאס ומחוות יותר מדי דרמטיות בנושא האזרחי. וגם כאן אני חושב, אני מערר על הקביעה הזאת שמובאת, אני חושב שיהיה כאן מקום להידיינות עם חמאס על עסקה, כאמור, זה יגבה מאיתנו מחירים, אבל אני חושב, יואב, שאנחנו צריכים לספר לעצמנו את האמת, חצי שנה לאחר שהמערכה הזאת התחילה. הגענו בעצם לצומת T. יש שתי אפשרויות, אין אסטרטגיית שלב שלישי, שמתי שהוא תביא, אולי להישגים. שני הדברים שהגדרנו לעצמנו בתור הישגים, שזה מיטוט שלטון חמאס, ושחרור החטופים לא מתממשים. אפשר למגר או למוטט את חמאס, ולהכחיד את היכולות הצבאיות והממשליות שלה. המשמעות של זה היא שאתה צריך לכבוש את כל עזה ולהישאר שם. זה לא משהו שאתה משיג עם בערך חטיבה, כמו שנמצאת היום בתוך עזה. והדבר השני הוא ללכת לעסקת חטופים רחבה אמיתית. המשמעות היא כרגע להפסיק את המלחמה, כרגע לדלל את כוחות צהל בעזה, וכמובן לשחרר אסירים ולהתיר חזרה של הקורים צפונה בצורה מדורגת. היות שאנחנו לא ניצבים באמת כרגע כפסע לקראת מיטוט חמאס, חמאס היא עדיין הגורם הדומיננטי בעזה למרות כל הפגיעות התקדימיות שהיא ספגה, אני חושב שישראל צריכה לשקול בצורה יותר ויותר מפוקחת, והייתי קורא לזה אפילו ישרה את הנושא של עסקת החטופים, כרגע זה נראה כמו האופציה היותר ישימה, בהשוואה לאופציה של מיטוט שלטון חמאס בטווח הנראה לעין.
מיכאל מילשטיין, תודה רבה.
תודה לך, יואב.
האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, בצוות האורחים שלנו, גם יותם רוזנוולד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסקטים נוספים בית תאגיד השידור הישראלי אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסקטים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפססו שום פרק. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או ב-X, רשת טוויטר. אני יואב קרקובסקי, שנדע בשורות טובות יותר. משתמע.